נמצאים איפה? בפרק ב', נכון? אנחנו בפרק ב'. אז החלק הראשון שעליו דיברנו זה על העובדה שהעבירות והמצוות שייכות בשני חלקים מחלקי הנפש. זה החלק המרגיש והחלק המתעורר, הרצון. ולגבי החלק השכלי, הרמב״ם כותב שיש בו מבוכה, אבל הוא אומר, אני אומר שיש גם שם מצווה ועבירה. ודיברנו על זה למה דווקא בחלקים האלה. הדגשנו את העניין שמצווה ועבירה שייכת באותם חלקים שבהם שייכת בחירה. בסדר? דיברנו על זה שהפעם הראשונה שבן אדם רואה משהו או מרגיש משהו, זה לא עבירה. הבעיה היא ברגע שהוא בוחר, הוא בוחר לראות את זה, הוא בוחר להתעכב על זה. דיברנו פעם שעברה. עכשיו, הרמב״ם עובר לחלק השני, וזה המעלות. אמנם המעלות הן שני מינים. מעלות המידות ומעלות השכליות. וכנגדן שני מיני פחיתות, חסרונות. יש את החסרונות במידות, ויש את החסרונות השכליות. אמנם מעלות השכליות הן יימצאו לחלק השכלי, מהן החוכמה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו. דיברנו על זה פעם שעברה, נכון? ומהן השכל, כן, כוח ההשכלה אשר ממנו השכל העיוני, והוא הנמצא לנו בטבע, רצוני לומר המושכלות הראשונות, זה מה שאדם נולד איתו וגדל איתו. כן? שכל עיוני זאת אומרת שיש דברים שהם מושכל ראשון. מושכל ראשון זאת אומרת, איך אומר את זה באנגלית? הדבר שההבנה הראשונה, השכל הישר אומר ככה. אני לא צריך בשביל זה ללמוד עוד משהו מבחוץ, אלא ככה השכל הישר אומר. אז זה מה שנקרא מושכלות ראשונות. זה חלק אחד. החלק השני מכוח השכל, ממנו שכל נקנה. ואין זה מקומו. זאת אומרת שעל ידי זה, כן, על ידי זה שבן אדם לומד וקונה עוד ועוד חוכמה, אז באיזשהו שלב זה נהפך להיות חלק מהשכל שלי. למה אני מתכוון? יש את זה נקרא בלשון חז"ל חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה השלב הראשון שבו זה משהו שהוא עדיין מבחוץ ואני לומד אותו, את החוכמה הזאת. רש"י כותב, חוכמה זה מה שאדם מקבל מרבותיו. בינה זה אומר שאני כבר בונה על זה, אני מפרט את זה לפרטים, אני מסיק מזה מסקנות. דעת, הכוונה היא שאני מתחבר אל השכל הזה. דעת זה תמיד חיבור, נכון? וידע, אדם את חווה אשתו. זה עניין של חיבור. אז ברגע שלמדתי והפנמתי את זה בפנים, אז זה כבר נהפך להיות חלק ממני. אני אתן למשל דוגמה מאוד פשוטה. ברגע שבן אדם רואה תנור דולק, כן, אז זה ברור שמתרחקים מזה, נכון? אתה לא נוגע בזה כי אתה עלול לקבל קביעה. למה זה ברור? מאיפה זה ברור? תראו ילדים קטנים, זה לא ברור להם בכלל, נכון? אלא מה, ברגע ש פעם אחת נכוונו בזה, פעם אחת אני חושב שכל אחד חטף את הדבר הזה, אז זה נכנס לנו טוב טוב עמוק, שדבר כזה הוא דבר חם שאסור להתקרב אליו, זה מסוכן. טוב, עכשיו זה לא שכל פעם שאנחנו נגיע לתנור, אז אנחנו נעשה את החשבון, רגע, איפה למדתי שזה חם וזה לא בסדר? כשהייתי בן 3.5, כן, אז עכשיו אני יודע שזה חם, אז אם ככה אני יודע שאני צריך להתרחק מזה. זה לא. זה נהפך לנו כאילו למושכל ראשון. נכון? כאילו לדבר שהוא, מה זאת אומרת? זה מובן מאליו. אבל זה לא מושכל ראשון. זה לא מושכל ראשון, בגלל שכשהיינו ילדים קטנים, לא ידענו את זה. עד שקנינו את החוכמה הזאת, קנינו את ההבנה הזאת. בסדר? אותו דבר כשאני מסתכל על אותיות. אני מסתכל על האות ה' ואני יודע שזאת ה'. מאיפה אני יודע שזאת ה'? אז זו צורה שהיא מורכבת, צורה שהיא לא פשוטה, נכון? אז הייתי יכול להסתכל ולהגיד, הנה, יש פה קו אחד מאוזן, ועוד קו אחד מאונח, ועוד קו אחד קטן ליד, אז זה, מה זה מזכיר לי? למדתי פעם שזה האות ה. זה לא ככה. מרוב שאתה כל הזמן קורא וכל הזמן פוגש את זה, אז, 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 ממילא, אתה רואה את זה, אתה רואה את האות ה. בסדר? זה מה שנקרא שזה נהפך לחלק ממך. זה מה שנקרא דעת. אז לזה הרמב״ם קורא, לזה הרמב״ם קורא, שכל נקנה. אתם מבינים? אז זה, זה דרגה אחרת ממה שנקרא חוכמה. חוכמה זאת אומרת שאני למדתי את הדבר כאשר הוא עדיין מחוץ לי. בסדר? שכל, שכל נקנה או, או שכל עיוני שהוא מושכל ראשון, זאת אומרת זה כבר חלק מהשכל שלי. זה חלק מה, מה, מהצורה שבה אני מבין ורואה דברים. אוקיי? אז זה חלק מהמעלות השכליות. ומהן, ממשיך הרמב״ם ואומר, עוד כמה מהמעלות השכליות, זקות התבונה וטוב ההבנה. כן, האם התבונה שלי, יכולת ההבנה שלי היא זקה, כן, צלולה, שבן אדם מסוגל לתפוס דברים בצורה שהיא קלה וצלולה וברורה, וטוב ההבנה. כן, טוב ההבנה זה גם כן עניין של, זה עניין של, של תפיסה שהיא טובה. אז מה זה זקות התבונה? זקות התבונה, פה הוא מסביר, הכוונה היא לחריפות. זה שתי צורות שונות של, 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 של הבנה שהיא טובה. בסדר? אתם מרגישים את ההבדל ביניהם. קצת קשה לי להגדיר. אבל אדם שיש לו שכל זך, זה אומר ש, שהוא מסוגל לתפוס את הדבר בעצמו ואת הדברים שלא שייכים, הוא יכול, הוא יודע לברור אוכל מתוך פסולת, כן? ולתפוס את הדברים בצורה הזאת. וגם כשמדברים איתו על דברים שהם מופשטים, דברים שהם עיוניים, הוא מסוגל לתפוס אותם. כן? טוב ההבנה זה משהו שהוא, לא רק בעניין הזה של לדעת להפריד את הפסולת, אלא גם העומק, היסודיות של ההבנה, שמה שאתה לומד, אתה מבין אותו בצורה יסודית ועמוקה. בסדר? שני אספקטים של מעלות שכליות. סליחה, הרמב"ם פה כותב, הנה, זקות התבונה וטוב ההבנה, והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב. אז אני לא יודע אם להבינו מהרה בלא זמן, יכול להיות שזה זקות התבונה, או בזמן קרוב זה טוב ההבנה. תראו בהערה ה', אין לך את זה שם. אז תשמע, הוא מביא פה את הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת אבות. אז שהוא מדבר על רב לזר בן ערך, שהיה כמעיין המתגבר, אז הוא כותב, ושיבח רבי לזר בן ערך בטוב ההבנה, והיות כל עניין עמוק קל אצלו. זה הכוונה טוב ההבנה, שבקלות הוא תופס את זה, בקלות הוא מבין את זה. קצת קשה לי יותר להגדיר אם ככה מה ההבדל בין זה לבין זקות התבונה. נשמע שזה שני חלקים של אותו עניין. בסדר. ופחיתות זה הכוח, הפך אילו. כן? הפחיתות של המעלות השכליות, החסרונות השכליים, זה הפך אילו, או שכנגדם. זאת אומרת, אדם שאין לו זקות התבונה, אין לו את טוב ההבנה, קל וחומר, אם ההבנה שלו היא, לא רק שאין לו את זקות ההבנה, אלא יש לו את גסות ההבנה. זה ממש בצורה אקטיבית, הבן אדם הזה הוא, כמו שהרבה פעמים קוראים להם, גסי השכל. שכל גס, הוא לא מסוגל לתפוס את הדברים העדינים. אז זה מה שנקרא פחיתות שכלית, אוקיי? זה החלק השכלי. בדברים האלה, שייך לדבר על מעלות ועל פחיתות, מעלות וחסרונות. אני לרגע אחד רוצה לקפוץ לחלק האחרון, לפני שאנחנו מגיעים למעלות המידותיות, תראו את מה שהרמב״ם כותב בסוף, אבל החלק הזן והמדמה, לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. החלק הזן, הכוונה אל הכוחות הטבעיים של העיכול, התזונה, כל הדברים האלה, והמדמה זה הדמיון. לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר. כמו שיאמר, איש פלוני עיכולו טוב, או בטל עיכולו. כלומר, העיכול שלו הוא לא טוב, או נפסד דמיונו, או שהוא מדמה על יושר. אין בזה לא מעלה ולא פחיתות, וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אני רוצה להראות את זה כדי להראות את זה לעומת השכל והמידות, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, שבכוחות האלה, הכוח הזן והכוח המדמה, אלה כוחות שבהם אתה לא יכול לדבר על מעלה ועל פחיתות. מעלה ופחיתות זה כבר משהו שהוא, כמו שאמרנו, שיפוטי, judgmental. זה משהו שהוא שייך להגיד משהו שהוא ראוי שיהיה, כן? יש בו יתרון מוסרי, ערכי, בסדר? לעומת פחיתות, זאת אומרת שזה לא ראוי שזה יהיה. זה דבר שהוא לא טוב. שאדם שזה ככה, אז אתה מסתכל עליו בצורה שהיא לא כל כך טובה. בסדר? אז בחלק הזן והמדמה, אין לך מה לדבר על מעלה ועל פחיתות, בגלל ששם זה בכלל לא נתון לשום בחירה של אדם. כן? זה לא נתון לבחירה. מה, בן אדם שהוא שוכב במיטה חולה כי יש לו בעיות בעיכול, אז בן אדם כזה תגיד לו, אתה לא בסדר? אתה חולה, זה נכון. אתה לא שייך להגיד שהוא לא בסדר. אותו דבר אומר הרמב״ם, בן אדם שיש לו דמיון, כן? דמיון מופרע. הוא מטורף לגמרי, הדמיון שלו מסתובב, הוא רואה דבר אחד, כבר הדמיון שלו נמצא בקצה השני של, של, של כדור הארץ. אדם שכזה גם כן, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא לא בסדר. זה הדמיון שלו. זה הדמיון שלו. השאלה היא אחרת, השאלה היא מה אתה עושה עם הדמיון. השאלה היא מה השכל עושה עם הדמיון שלך. מה הכוח המתעורר, מה הרצון שלך עושה עם הדמיון. זה כבר שאלה אחרת, פה שייך מצוות ועבירות. אבל על עצם הדמיון, או שהדמיון שלך מתפקד כמו שצריך, או שהוא לא מתפקד כמו שצריך. בסדר? אבל בחלק השכלי, וכבר נראה גם החלק המידותי, פה שייך לדבר על מעלה ועל חיסרון. בסדר?
בגלל שזה בידינו.
כי זה בידינו, נכון. כי זה בידינו. היית תבוא ותגיד, בן אדם, מה, זכות התבונה.
כן, זה גם.
זכות התבונה, טוב ההבנה. מה, זה משהו שהוא בידי? אז נכון, הוא לא לגמרי בידי. הוא לא לגמרי בידי. אני... הלוואי, והייתי, אני לא יודע אפילו אם זה נכון להגיד הלוואי, אבל אם הייתי נולד עם יכולת ההבנה של רב לזר בן ערך, אז מסתבר שהייתי קצת יותר יודע מה שאני מדבר. כן? זה נכון, זה בסופו של דבר יש דרגות כאלה שגם אם נשב 1,000 שנה ונלמד, אנחנו לא נגיע לו. אבל לכל אחד ואחד יש לו את היכולת לזכך את ההבנה שלו. איפה שאתה נמצא, אתה יכול לזכך את ההבנה, אתה יכול לשפר את זה על ידי עוד תרגול של המוח, עוד למידה, עוד זה. וגם כמו שאנחנו נראה בהמשך, גם על ידי מידות. אחד משפיע על השני. זה דבר שבעולם בחוץ לא כל כך מכירים אותו. אבל אני אתן דוגמה. הגמרא אומרת אומרת במסכת עירובין, שבית שמאי, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל בכל מקום. אז הגמרא שואלת, למה הלכה כמו בית הלל בכל מקום? ועוד יותר מזה, הגמרא אומרת, הרי אנשי בית שמאי היו יותר חריפים מבית הלל. אז אומרת הגמרא, מפני שבית הלל אינוותנים בגלל הענווה שבהם, ולא עוד אלה שהיו מקדימים את דברי בית שמאי לפני דבריהם. תמיד היה זה. לכן גם רבי יהודה הנשיא, תמיד במשניות יקדים קודם את בית שמאי, ורק אחרי זה יקדים את בית הלל. אז לא היה לי מובן. אז מה הפירוש? מה זה נוגע לקביעת ההלכה? מה זה קשור? יש לי שאלה בהלכה, ובאמת בסוגיה מאוד מורכבת, מסובכת והכל. יש לי בן אדם שהוא תלמיד חכם עצום, עצום בכל מקום, חריף, כל השס בעיון, הכל נמצא אצלו בראש. ויש מישהו, יהודי נחמד, בעל מידס, ענווה, בסדר, הכל טוב ויפה. את מי אני אשאל? ברור שאני אשאל את זה שהוא שולט בהכל. מה פתאום? זאת סיבה לקבוע הלכה כמו בית הלל. אז מה הנקודה בזה? העניין הוא, אני חושב, הוא ככה. זה שבית הלל הקדימו את דברי בית שמאי לדבריהם, והם היו אינוותנים, פירוש הדבר הוא שבית הלל, לפני שהם הגיעו למסקנות שלהם, קודם כל הם הקשיבו טוב 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 למה שבית שמאי אמרו. והם בחנו טוב 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 את מה שבית שמאי אמרו, ורק אם אחרי שהם בחנו את זה, הם הגיעו למסקנה שהם עדיין לא צודקים, אז הם אמרו את מה שהם אמרו. וזה משהו שהרבה פעמים אדם שאין לו מספיק ענווה, עוד פעם, חלילה, לא, אנחנו לא באים, אנחנו לא בדרגה בכלל של, של בית שמי כדי לשפוט אותם, כן? זה לא, זה לא, הלוואי עלינו, מעיט מהענווה שהייתה לאנשי בית שמי. אבל, אבל חזר כן אמרו לנו שהיה כאן איזשהו הבדל מסוים. אז ברגע שבן אדם חסר לו במידת הענווה, אז הרבה מאוד פעמים, ורואים את זה, במיוחד אצל גאונים, רואים את הדבר הזה. אתה מתחיל להתווכח איתו באיזושהי נקודה, והוא בטוח שהוא צודק. ובגלל שהוא בטוח שהוא צודק והכל ברור לו, הוא אפילו לא נפתח כדי לנסות לראות את הדברים. אולי יש כאן פרספקטיבה אחרת. אולי בעצם זה לא בדיוק כמו שאתה אומר. עכשיו, מה לעשות? כולנו בני אדם, אין לנו את השכל של ריבונו של עולם, וכולנו רואים דברים בפרספקטיבה שהיא מסוימת. והרבה מאוד פעמים אתה צריך לראות גם את התמונה יותר רחבה. אז פה הענווה, המידות השפיעו על האמת השכלית. בסדר? אז לכן אני אומר, גם השאלה של השכל הנקנה והשכל העיוני וזכות התבונה וטוב ההבנה, כל הדברים האלה, אלה דברים שיכולים להיות מושפעים לא רק מאוד למידה, מאוד שכל, אלא גם ממידות. גם מזה זה מושפע. בסדר? אז שייך לדבר פה על מעלה וחיסרון. אוקיי? עכשיו בואו נראה את מעלות המידות. וזה באמת, זה באמת חידוש מאוד גדול של הרמב״ם. כותב הרמב״ם, אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו, זאת אומרת לרצון, וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. את החלק המרגיש, אני מתכוון לחושים, כן, הראייה, שמיעה, מישוש, הדברים האלה, זה בעצם רק שמש לחלק המתעורר, כן, הוא בסך הכל משמש את הרצון. למה? כמו שאמרנו בפעם שעברה, זה שאני הכנסתי לפה חלילה דבר אסור, או ראיתי עם העיניים דבר אסור, בשנייה הראשונה שראיתי זה כלום. מתי זה יהפך להיות עבירה? באותו רגע שהרצון שלי החליט שאני רוצה להסתכל. בסדר? ואותו דבר גם הפוך, למצווה. אותו סיפור.
זה התאווה, אינו?
מה?
רציתי בעצם
לשאול, כן, נכון, נכון. פה נמצאת נקודת התאווה, נכון. זה מה שחזל אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אומרים חזל שהעין והלב הם שני סרסורי החטא. למה? העין רואה והלב חומד. כן? אז מתי באמת זה נקרא חטא? בזה שהעין רואה לבד זה עדיין לא חטא. בזה שהלב חומד. באותו רגע שהלב חומד והוא שולח עוד פעם פקודה לעין, תישארי איפה שאת, stay where you are. בחלק הזה, אז מגיע החטא. בסדר? אז פה החלק המרגיש הוא רק משמש את החלק המתעורר. ומעלות זה החלק, מעלות המידות רבות מאוד. כזהירות, כלומר יראת החטא, והנדיבות, והיושר, והענווה, והשפלות, כן, שפלות זה יותר, זה כבר אפילו יותר מענווה. זה יכול להיות יותר מענווה. הרמב״ם כשהוא מדבר בהלכות דעות על מידת הענווה, אז הרמב״ם כותב שאדם צריך להתרחק מהגאווה מאוד מאוד, ממש עד לקצה השני. אני חושב שגם פה בשמונה פרקים אנחנו נראה את זה. והוא מביא את הפסוק שחזר, את הפסוק על זה, מאוד מאוד הווי שפל רוח. זה פסוק במשלי נדמה לי. מאוד מאוד הווי שפל רוח, בקהלת, שתקוות אנוש רימה. אז הנוסח של, במקום ענווה אנחנו משתמשים במינה שפלות. אז הן קרובות אחת לשנייה. וההסתפקות, כן, ההסתפקות הכוונה היא הסתפקות במועט, שאדם שמח במה שיש לו, והוא שקראו חכמים עשירות. זה מה שנקרא עשיר. באומרם, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כן? את זה אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, אני חושב. כן? זה לא, השאלה מי עשיר ומי לא עשיר בכלל לא תלויה בשאלה כמה כסף יש לך. זה תלוי בשאלה איך אתה מתייחס למה שיש לך. זה ברור ופשוט. והגבורה והאמונה וזולתם. כן? גבורה זאת מעלה. אמונה, אז פה הוא מביא עוז ואומץ, והיא ידיו אמונה. אמונה זה חוזק. כן? זה העניין של אמונה וזולתם. ופחיתות זה החלק, היא לחסר מאלו או להוסיף בהן. עכשיו פה תראו דבר מעניין. כשהרמב"ם מדבר על ה פחיתות השכלית, אז הרמב״ם כותב מה זה פחיתות שכלית? הפך אילו או שכנגדם. אחרי שהוא דיבר על המעלות השכליות, אז הפחיתויות השכליות זה ההפך מזה. אבל פה במידות הרמב״ם כותב מה זה הפחיתות? לחסר מאילו או להוסיף בהן. לחסר או להוסיף. מה אנחנו רואים מכאן? מה שאנחנו רואים מכאן זה שהמילה מידה, המילה מידה, כשמה כן היא. זאת אומרת, זה דבר שהוא מדוד. זה דבר שצריך להיות במידה. ברגע שאתה לא במידה, אז ממילא זה או קטן מדי או גדול מדי. זה צריך להיות מתאים. זוכר שהרב יהושע צוקרמן, שמעתי אותו בישיבת מרכז הרב לפני הרבה שנים, והוא לימד 8 פרקים לרמב״ם, אז הוא היה תמיד חוזר על המשפט הזה. תמיד. הוא היה אומר, המידות לנפש הם כמו מדים לגוף. מדים זה יוניפורם, כמו בגדים. אז כמו ש בגד שהוא רחב מדי זה לא טוב לך, נכון? וגם בגד שהוא צר מדי לא טוב לך. ככה גם המידות לנפש, אותו דבר. אתה צריך שזה לא יהיה לא רחב מדי ולא צר מדי. וזה אנחנו ננסה להסביר, עוד נראה את זה בהמשך בעזרת השם, בדבר יותר רצינית. אבל עכשיו זה ההתחלה. אבל יש פה חידוש מאוד גדול ברמב״ם. הרמב״ם אומר שלמידות יש מעלה ויש פחיתות, יש חיסרון. זה חידוש מאוד מאוד גדול. למה בעצם? למה? למה שנגיד שלמידות יש מעלה ויש חיסרון? נתן, הרב בלייכר נותן דוגמה למשל. הוא אומר, תארו לעצמכם, יש פה פסנתר. בסדר? פיאנו. פסנתר. יש פסנתר. על הפסנתר הזה אפשר לנגן כל מיני מנגינות. מי שיודע לנגן, מנגן עליו, ככה, כמו שצריך. מי שלא יודע לנגן, אז אוי ואבוי, כשהוא מתחיל לנגן. בסדר. האם בפסנתר יש איזושהי מעלה או חיסרון בפסנתר מצד עצמו? אין בו לא מעלה ולא חיסרון. הפסנתר הוא כלי. אם אתה משתמש בו לדברים טובים, אז יוצא ממנו מנגינות יפות. אתה לא משתמש בו לדברים טובים, אז יוצא ממנו מנגינות לא יפות. זה הכל. נכון? אבל לא שייך לדבר על מעלה וחיסרון. הוא אומר, לכאורה אותו דבר בדיוק גם פה. הוא אומר, בן אדם שיש לו מידות טובות, כן? אז זאת אומרת, הוא משתמש בכלי הזה שנקרא מידות, הוא משתמש בזה בצורה שהיא טובה, בצורה שהיא יפה. אז יוצא מזה דברים טובים. הוא עושה חסד, הוא עושה דברים טובים וכולי, עוזר לאחרים. אדם שמשתמש בכלי הזה שנקרא מידות בצורה שהיא לא טובה, אז יוצא משם דברים שהם לא טובים. אבל מה שייך פה לדבר על, על, על מעלה וחיסרון? מילא לגבי השכל, לגבי השכל, פה אני יכול להבין שיש מעלה וחיסרון, בגלל שהרי בסופו של דבר המטרה היא לדעת את השם. לדעת את השם, נכון? השכל וידוע אותי. טוב, אז אני מבין, אז יש כיוון, מה, לאיפה זה צריך להגיע. אבל במידות, בסדר, או שאתה משתמש בזה בצורה שהיא טובה, או שאתה משתמש בצורה שהיא לא טובה. אבל מה שייך לדבר על מעלה וחיסרון במידות? השאלה ברורה?
כן, אבל הרמב״ם לא מגדיר אותם ככלים, הוא מגדיר אותם זה חלק מהנפש.
מה?
אבל זה...
בדיוק, אני מסכים איתך, וזאת השאלה השנייה. זאת השאלה השנייה. מה שאנחנו רואים מכאן זה שהרמב״ם בעצם מגדיר את המידות לא רק ככלים, אלא יש להם עניין עצמי. זאת אומרת, זה, כמו שאמרת, זה חלק מהנפש. זה חלק מהנפש שלך. ולכן, כמו שאני אומר שבשכל יש מעלה וחיסרון, אז ככה גם במידות, כי גם המידות הם חלק מכל הדבר הזה. זאת אומרת, יש בנפש שלך נפש שלמה. כן? אם זה דבר שהוא שלם וטוב, או שהוא דבר שהוא חסר ומגונה, זה משהו שהוא נוגע לא רק לשכל, אלא גם למידות שלך. ואת זה אנחנו צריכים להבין. מה הפירוש בזה? אוקיי? אז יש לנו קצת זמן, ננסה ללמוד את העניין הזה. הבאתי לכם פה את המורה נבוכים. תראו בבקשה, הפרק האחרון האחרון של המורה נבוכים. זה בחלק ג' פרק נון ד'. תסתכלו ביחד, בסדר? או שמישהו רוצה לשבת כאן, זה בעמוד תף י' ד'. בסוף, 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 בסוף. תף יו דלת.
באמת הסוף.
כן, ממש. הרמב״ם כותב בטור הימני, עמודה הימנית. כבר בערו הפילוסופים הקדמונים, יש לכם למעלה, הקדמונים והאחרונים, כי השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים. יש ארבע דרגות של שלמות. ראשיתן, והיא הגרועה שבהן, הכי נמוכה, והיא אשר עליה קלים אנשי הארץ. כן, זה כל העולם, על זה העולם מתקלה, כולם עובדים על זה, היא שלמות הרכוש. שלמות הרכוש, ואם השם ממצא לאדם מן הממון והבגדים והכלים והעבדים והקרקעות וכיוצא בהם, ואף אם יהיה אדם מלך גדול ומן המין הזה. וזו שלמות, אומר הרמב"ם, שאין מגע בינה ובין אותו האדם כלל. כן, זאת אומרת, בעצם היא בכלל לא חלק ממך, זה לא חלק מהנפש שלך, אלא יחס מסוים. הממון מתייחס אליך באיזושהי צורה. רוב ההנאה בדמיון מוחלט, כלומר, זה ביתי וזה עבדי, והממון הזה ממוני, ואלה צבעותיי. וכאשר יתבונן על עצמו ימצא שכל אלה מחוץ לעצמותו. כן? אם באמת אתה תסתכל על זה, אתה תראה שבעצם זה בכלל לא אתה. הרי באותו רגע שאתה תעלם מן העולם, זה ימשיך, זה יישאר. זה יישאר יפה מאוד גם בלעדיך. זה השלמות הכי גרועה, אני מדלג לשלמות הבאה. הקטע הבא, והמין השני יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון, זה כבר יותר קשור, והוא שלמות הבנייה והתכונה. כן, שלמות הבנייה זה לא בניית בתים, זה שייך לשלמות הרכוש, אלא הבנייה, הכוונה היא לבניית הגוף של האדם. אתה יודע, לבנות את הגוף, כלומר שיהם מזג אותו האדם בתכלית האיזון, ואיבריו יחסיים חזקים כראוי. בסדר, הוא שומר על כושר, שומר על בריאות, שומר על איזה. וגם מין זה מן השלמות, אין לסומות תכלית. אסור לעשות אותו בתור התכלית, בתור המטרה. לפי שהיא שלמות גופנית, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם, אלא מחמת שהוא בעל חי. הוא משותף בזה הגרוע שבבעלי החיים. כן, ואפילו אם יגיע כוח האדם אל התכלית והשיא, לא יגיע לכוח פרד חזק, כן? כל אלה שעובדים מכון כושר עושים תחרויות בהרמת משקולות. מה זה? קח פיל. פיל בין יומיים. כן? הוא מרים פי חמש ממך. אז מה העניין? ותכלית השלמות הזו, כפי שאמרנו, שהיא שם מסע כבד או ישבור עצם אהבה וכיוצא בכך, ממה שאין בו תועלת גופנית גדולה. אבל תועלת נפשית, הרי היא נעדרת מן המין הזה. אין שם תועלת נפשית. והמין השלישי הוא שלמות באדם עצמו יותר מן השני, יותר מהמין השני. והיא שלמות המעלות המידותיות. הנה, שלמות המעלות המידותיות. והיא שיהיו מידות אותו האדם בתכלית מעלתן. ורוב המצוות, אומר הרמב״ם, אינן אלא להשגת המין הזה מן השלמות. רוב המצוות שיש לנו בתורה הם בשביל השלמות המידותית. כל העניין של ואהבת לרעך כמוך, גמילות חסד, להימנע מי, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור וכו', הכל זה בעצם בשביל זה. אומר הרמב"ם, וגם מין זה מן השלמות אינו אלא הצעה לזולתו, ולא תכלית כשלעצמו. גם המעלות המידותיות זה לא מטרה כשלעצמה, אלא זה רק בשביל הדרגה הבאה, כמו שנראה מיד. והוא, שכל המידותיות אינן אלא בין כל אחד מבני אדם לבין זולתו. זה ביחס שבין בן אדם לחברו. וכאילו השלמות הזאת במידותיו אין עתודתה, כלומר אין המטרה שלה, אלא לתועלת בני אדם, ונעשה כלי לזולתו. לפי שאם תניח שאחד מבני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, כן, אם למשל נשים בן אדם לבד על אי בודד, כן, בסדר? אי בודד, מה? איילנד? לא, אבל לון איילנד, כן, שיהיה בסדר? אז אם תניח שאחד מבני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, תמצא שהמעלות המידותיות שבו כולן אז בטלות ומושבתות ואין להם צורך, ואין מביאות שלמות באישיותו במאומה. אבל יהיה צורך לה ותחזור תועלתה אליו מבחינת הזולת. אז פה משמע ברמה, כל העניין המידותי הוא בסך הכל פשוט בגלל שמה לעשות, אנחנו הרבה בני אדם ביחד, צריכים להיות נחמדים אחד לשני. אבל אם באמת לא היינו ככה, אלא כל אחד היה חי לבד, אז באמת לא צריך מעלות מידותיות. אולי יש כאלה שמתקדמים לקראת זה עם האייפון וכל הזה, אז אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, הוא לבד לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אין אף אחד שם. טוב, אולי? אז זה המין השלישי. אומר הרמב״ם, והמין הרביעי, היא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות ההגיוניות. כלומר, ציור מושכלות המביאות להפות אמיתיות בעניינים האלוקיים, וזוהי התכלית הסופית. והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לא לבדו, לנפש שלו, והיא המעניקה לו הקיום הנצחי, ובא האדם אדם. כן? על ידי זה אתה נהפך לבן אדם, על ידי המעלות השכליות. והתבונן, תשים לב, כל שלמות משלושת השלמויות הקודמות תמצאם לזולתך, לא לך. כן? זה בעצם שייך לאחרים. ואם כי הכרחיים הם כפי המפורסם, ודאי שצריך את זה. כן? גם את שלמות הממון, וגם את שלמות הגוף, וגם את שלמות המידות. צריך אותם. אבל הרי הם לך ולזולתך. אבל השלמות הזו הסופית, השלמות השכלית, היא לך לבדך, ואין לאחר עמך בו שיתוף כלל. יהיו לך לבדך. ולפיכך ראוי לך שתשתדל להשיג את זה הקיים לך, ואל תיגע ותעמול לאחרים, אתה שוכח את נפשו עד שישחיר לובנה, בהשתלט אל הכוחות הגופניים וכו'. לכן אומר הרמב״ם, תתעסק בשלמות הרביעית, בשלמות השכלית. כמו שזה נשמע עד עכשיו, קצת צורם לנו, נכון? קצת מילא על הממון, מילא על הגוף, בסדר. המעלות של המידות, הרמב״ם כותב שאין, בסדר, מה לעשות, יש בני אדם. אבל עכשיו תראו איך הרמב״ם מסיים את הפרק הזה. הוא אומר כך, קטע הבא. כבר בערו לנו גם הנביאים עניינים אלו עצמם. ופרשו לנו כמו שפרשו מפילוסופים. תשימו לב, הרמב״ם עד עכשיו הסביר את השיטה של הפילוסופים. בסדר? עכשיו הוא אומר, הנביאים גם דיברו על זה. ובערו לנו שאין שלמות הרכוש ולא שלמות הבריאות ולא שלמות המידות, שלמות שיש להתפאר בה ולא לשאוף לה. ושהשלמות שיש להתפאר בה ולשאוף אליה היא ידיעתו יתעלה, אשר זהו המדע האמיתי. אמר ירמיה בארבעת השלמויות הללו. יש פה תנך? צריך את זה. שני פסוקים, זה כמו לעלות המפטיר. הרמב״ם מביא את מה שכתוב בירמיהו פרק ת', כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. ככה כתוב בפסוק. אומר הרמב״ם, התבונן האח אמרן כפי סדרן אצל ההמון. יש לכם? בסדר? כי השלמות הגדולה אצלם עשיר באושרו. זה הכי גדול, שלמות הממון. ולמטה ממנו גיבור בגבורתו. זה הגוף. ולמטה ממנו חכם בחוכמתו, כלומר בעל המידות הנעלות, שגם אדם זה מכובד אצל ההמון אשר עליהם הוא המסע, שעליהם הנביא דיבר. ולפירך סודרו בסדר הזה. זה מעניין. חכם בחוכמתו, הרמב״ם כותב, זה בעל מידות נעלות. זה מעניין שהלכות מידות אצל הרמב״ם נקראות הלכות איך קוראים לזה? הלכות שבהם הרמב״ם מדבר על המידות? הלכות דעות. הלכות דעות, כן. זה גם חוכמה, זה מה שנקרא חכם לב, אחד שהוא יודע איך לכוון את המידות שלו. נראה את זה בהמשך. אז על כל פנים, אז מה אומר הנביא אומר, כן, שאל יתהלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו, מלמטה למעלה, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. הנה, השלמות השכלית. אבל עכשיו תראו מה שהרמב״ם כותב. אני מדלג לתחילת הקטע הבא, פשוט כי הזמן קצר. אומר הרמב״ם, והואיל והזכרנו פסוק זה, ונפלאות שנכללו בו, והזכרנו דברי חכמים זיכרונם לברכה עליו, נשלים מה שנכלל בו. והוא, שלא יסתפק בפסוק זה בביאור הנעלה שבתכליות, שהיא השגתו יתעלה בלבד. כי אילו הייתה זו מטרתו, היה אומר, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, השכל וידוע אותי, ויפסיק הדיבור. בזה היה נגמר הפסוק. או היה אומר, השכל ידוע אותי, כי אני אחד. או היה אומר, כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, וכל כיוצא באלה. אלא מה? מה כתוב בפסוק? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אומר הרמב״ם, אלא אמר כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תאריי, כלומר מעשיו, כי אין מה שבארנו באומו הודיעני נא דרכיך, ובאר לנו בפסוק זה כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהתדמות בהם, הם חסד ומשפט וצדקה. והוסיף עניין אחר חשוב, והוא אומרו בארץ, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, אשר זהו ציר התורה, זה הבסיס של התורה, ולא כדמיון המתפרצים אשר דימו כי השגחתו יתעלה נסתיימה אצל גלגל הירח, ושהארץ וכל אשר בה עזובים, עזב השם את הארץ. אלא כמו שבאר לנו על ידי אדון החכמים כי לה השם הארץ, אמר כי השגחתו גם בארץ כראוי לה, כמו שמשגיח בשמיים כראוי לה, והוא אומר כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. ואחרי כן השלים את העניין ואמר כי באלה חפצתי נאום השם, רוצה לומר מטרתי שיהיה מכם חסד וצדקה ומשפט בארץ, כדרך שבארנו ב-13 מידות, שהמטרה להידמות בהן ושיהיו אלה הליכותינו. אתם שומעים? להידמות לקדוש ברוך הוא שעושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. נמצא, אומר הרמב״ם, כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה היא שהוא באר כי שלמות האדם אשר בה יתפאר באמת היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו וידע השגחתו על ברואיו במצאתם והנהגתם האחי, והיו הליכות אותו האדם אחר אותה השגה, מתכוון בהם תמיד חסד, צדקה ומשפט, להידמות במעשה ויתעלה על הדרך שבארנו כמה פעמים במאמר זה. פה נמצא ההבדל שבין הרמב״ם לבין הפילוסופים. אתם רואים? הפילוסופים באמת אומרים שכל העניין של המידות, המעלות המידותיות, זה רק בלית ברירה. בגלל שאנחנו חיים יחד עם עוד בני אדם, אז אין ברירה, אתה צריך להיות נחמד. אבל בעצם מבחינתה, מה העיקר? העיקר זה המעלות השכליות. זהו. ואדרבה, אולי עדיף שבן אדם יחיה באי בודד, וזהו זה, הוא לא יצטרך בכלל להתעסק במידות. אבל הרמב״ם כותב, פה בפסוק באמת כתוב, נכון, אל יתעלל חכם בחוכמתו, הכוונה היא במידות לבד. אלא מה? כי אם בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי, במעלות השכליות, אבל כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. השכל וידוע אותי זה אומר גם בשכל וגם במידות, כי אני השם עושה חסד וצדקה בארץ, כי באלי חפצתי נאום השם. תדמה לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מבינים שלמידות יש כבר מעלה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, כי אני צריך את מעלות המידות כדי להידמות לקדוש ברוך הוא. זה מדין והלכת בדרכיו, זה מדין והלכת בדרכיו. זה פה נמצא ההבדל שבין הרמב״ם לבין הפילוסופים. יש מעלה למידות. אם זה רק המידות בלי קשר לידיעת השם, אז נכון, זה באמת לא, זה לא תכלית כשלעצמה. אבל ברגע שזה חלק מידיעת השם, וידיעת השם זאת אומרת גם לדעת בשכל וגם והלכת בדרכיו, גם במידות שתתנהג בצורה הזאת שתדמה לקדוש ברוך הוא, אז יש מעלה מאוד מאוד גדולה למידות. אז לכן זה לא רק כמו פסנתר שהשאלה מה אתה מנגן עליו, המידות הן רק לי. לא, נפש האדם היא אחת, זוכרים? למדנו את זה בהתחלה, נפש האדם היא אחת, ומקור הנפש זה מריבונו של עולם, ולכן הנפש צריכה להידמות לריבונו של עולם. אז איך מידמים לריבונו של עולם? בשכל ובנפש, במידות. שני הדברים האלה, אם אתה עושה את זה כמו שצריך, אז ממילא זה נקרא מעלה. ואם לא חלילה, אז זה מה שנקרא חיסרון ופחיתות. בסדר? ברור? זהו, עד כאן. יש כוח.
יש כוח. לא, זה מפה, שבעצם קשה מאוד לקרוא להבין את הפסוק הזה, איך שזה.
מה?
קודם כל שיש חוכמה וגם יש מידות, ויש שאלה על זה, שכל, לדעת את השם וגם לדעת את...
כן,
אני אומר את זה לנגד. אוי, זה כאילו...